כמעט כמו לשחק את אלוהים. כתבתה של סמדר אייספלד. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית אלעד לוין. עובר צף בתוך הנוזל החמים שמקיף אותו. שקוף ומקופל לתוך עצמו כדרכם של עוברים, אפשר לראות את הראש הגדול שעין עגולה קבועה בו, את הלב האדום ואת עמוד השדרה שמתארה חוליות חוליות עד לזנב מפותל. אפשר היה לחשוב שזה עובר רגיל, אנושי או עכברי בשלב זה של ההתפתחות, שני המינים מתהדרים בזנב, אך לא. העובר הזה לא גדל עטוף ברחם אמו, כי אם בין דופנותיו הזכוכיתיות של בקבוקון מסתובב בטמפרטורה של 37 מעלות, שנקבעה על ידי תרמוסטט נאמן. זו הפעם הראשונה בעולם שמדענים מצליחים לגדל עובר של יונק, עכבר במקרה זה, במשך זמן קורב מחוץ לרחם, וזה קורה במעבדה של פרופסור יעקב חנה, מהמחלקה לגנטיקה מולקולרית במכון ויצמן. העוברים של חנה חוגגים 11 וחצי יום, מתוך 19 שהוא משך ההיריון המלא של עכברה. וזה אומר שהם צלחו את התקופה הקריטית בחייו של עובר, השליש הראשון להתפתחות, שבמהלכה נוצרים כל הרקמות והאיברים שיהיו בייצור הבוגר. הם נלקחו מהרחם כשהיו רק צברי תאים בודדים בני ימים ספורים, ומכאן והלאה עשו הכל לבד. עמוק בירכתי האינקובטור, התאים התחלקו והתארגנו לצורת כדור בעל שלוש שכבות, ואלו התחילו לנדוד זו כנגד זו, פנימה והחוצה, מהר ואז לאט, בקו ישר ובסיבוב. בתזמון מושלם ובמעשה מרכבה המופתי, נוצרו כל איבריו הזעירים. מוח וריאות, מערכת עיכול וכליות, ידיים, רגליים ואיברי מין, עובר שלם. פרי בטן ללא בטן. עד כה הצליחו מדענים לגדל עובר מחוץ לרחם במשך ימים ספורים בלבד אחרי ההפריה, עד לשלב ההשרשה, השלב שבו העובר נצמד לדופן הרחם ומתחבר אליו. זה למעשה הבסיס לטיפולי ההפריה המקובלים כיום. תא זרע מפרה ביצית במבחנה. הביצית המופרית מתחלקת ליצירת עובר כדורי שגדל במבחנה במשך כמה ימים, ואז משתילים אותו ברחם. יום ההשרשה התברר הוא ציון דרך קריטי בהתפתחות העובר שקשה לחכות. עוברים שנלקחו מהרחם אחרי השלב הזה הצליחו לגדול במעבדה במשך יום וחצי בלבד, וגם אז היו מעוותים. המעבדה של חנה מצליחה אם כן לרשום הישג חסר תקדים. לא רק מבחינת התחרות על משך הזמן הארוך ביותר שניתן לגדל עובר מחוץ לרחם, אלא באפשרות לקיים את מה שהביולוג לואיס וולפארד כינה השלב הבאמת חשוב בחיים שלך. הגסטרולציה, התמיינות העובר לשלוש השכבות שמהן התפתחו האיברים, ואפילו את יצירת האיברים עצמם. הצלחנו להקיף את כל התהליך, אומר חנה. למעשה, אנחנו כבר מצליחים לחבר את כל נקודות הזמן, כולל שלב ההשרשה, אבל את זה אנחנו שומרים למאמר הבא שלנו, הוא מחייך. החלום לגדל עוברים מחוץ לרחם אינו חדש. ספרי המדע הבדיוני מלאים בו, ולכן השאלה הראשונה המתבקשת לפני כל השאר, היא אם קרוב היום שבו להיות בהיריון יהיה כמו ללבוש מכוך או לשלוח יונת דואר, בחירה אפשרית אך תמוהה מעט. לכאורה זה כמעט כאן. הפריה חוץ גופית, תא זרע שמפרה ביצית במבחנה ויוצר עובר בין כמה תאים שגדל מחוץ לרחם, היא הליך שנעשה כבר עשרות שנים. גם עם התקופה של סוף ההתפתחות אנחנו יודעים להתמודד. פגים, שהם עוברים שיצאו לעולם טרם זמנם, גדלים באינקובטור באופן שגרתי. נשאר רק במרכאות לגשר על הפער בין שני קצוות ההתפתחות. והנה עכשיו צמצמנו אותו כשהראינו שאפשר לגדל עובר עד סוף השליש הראשון להתפתחות ויותר. דרושה כמובן התאמה של התנאים לעובר אנושי, אבל זה לגמרי אפשרי לדעתי. ועדיין, אפילו בלי להתייחס לסוגיה האתית שעולה כשמדברים על עוברים אנושיים, יש אתגרים שאנחנו לא יודעים להתמודד איתם. העובר שלנו הגיע לשיא של אריכות ימים במבחנה, 11 וחצי יום, אבל לא הצליח לשרוד מעבר לזה בגלל הגודל. מעבר לגודל ולנפח מסוים, העובר כבר לא יכול לקבל את החומרים הדרושים לו בדיפוזיה מהנוזל שמקיף אותו. ברחם הוא מקבל אותם דרך צינורות הדם של האם, שמגיעים גם אל התאים הפנימיים ביותר. ולכן רק אם נצליח לחכות את זרימת הדם, כמו שעושה השיליה, יהיה אפשר לקיים הריון מלא מחוץ לרחם. בכבשים הצליחו לעשות את זה עם עובר שהיה לקראת סוף ההתפתחות, אבל עדיין, בשלב שבו אילו היה יוצא לאוויר העולם, לא היה שורד. מדענים גידלו אותו בתוך רחם מלאכותי, שסיפק לו חומרים דרך חבל טבור מלאכותי במשך חודש שלם. ובכל זאת, אי אפשר לומר שהאפשרות לגדל באופן מלא ובר אנושי קרובה. לעומת זאת, לא רחוק היום שבו יקרו דברים אסירים לא פחות, למשל יצירת עובר בלי צורך בביצית שנוצרת בשחלה, או עובר שהוריו הם שני גברים. עוד נגיע לדברים המטלטלים האלה. המשפט הפשוט לכאורה, מדענים הצליחו לגדל עובר מחוץ לרחם, נושא, נשום, מושא ישיר ועקיף, מורכב למעשה ממשפטים רבים, שכל אחד נחצב במאמץ המתמשך והסיזיפי של עבודת המעבדה. לאלחנדרו אגילרה, הדוקטורנט שחתום ראשון על המאמר שמתפרסם השבוע בכתב העת היוקרתי Nature, נדרשו 3.5 שנים לגלות את התנאים הדרושים לגידול העובר, וזאת לאחר מחקר ממושך שנעשה עוד קודם לכן. הוא ניסה מאות צירופים של מצעי גידול בריכוזים משתנים של גלוקוז, ויטמינים ושאר חומרים שחיוניותם נבדקה. שיעורים שונים של חמצן ופחמן דו-חמצני, מקורות שונים של סרום, תמיסה מרוכזת שמופקת מדם ומכילה הורמונים, אלקטרוליטים ועוד. הוא היה צריך לגלות למשל שבשמונת הימים הראשונים להתפתחות, בשלב שבו נוצרות שכבות התאים הראשוניות, יש להניח את העוברים באינקובטור ללא תנועה. ואילו בימים הבאים כאשר נוצרים האיברים, התנועה דווקא חשובה, ויש להעביר אותם לבקבוקונים מסתובבים. אפשר אולי לנסח זאת כך. המילה עובר היא למעשה שם עצם קיבוצי, שכולל אוסף של ישויות שלכל אחת נפח, מבנה וצרכים משלה. כל ישות תלויה בגורמים כימיים ופיזיים שונים, ומקיימת דיאלוג אחר עם הסביבה. באנגלית קיימים שני מושגים לעובר. אמבריו, שמתייחס לתקופה המוקדמת, עד השלב שבו נוצרים כל האיברים, ופיטס, שמתאר את התקופה המאוחרת יותר. למעשה, כל תקופה כזאת מורכבת משלבים רבים, שכל אחד מהם מגלם באופן הראשוני והטהור ביותר את סוגיית יחסי הגומלין הסבוכה בין תורשה לסביבה. מצד אחד, העובר מתפתח לפי התוכנית הגנטית התמונה בתוכו, ומצד שני, הוא תלוי לחלוטין באותות ובחומרים שהוא מקבל מהסביבה. באופן טבעי הסביבה היא הרחם, אך כשהעובר גדל במבחנה, צריך לפצח את התנאים הדרושים לו בכל שלב ולספק אותם בדיוק בזמן הנכון. היקף העבודה הנדרש הוא בלתי נתפס. מה אפשר יהיה לעשות בעקבות ההישג הזה? הו, יש כל כך הרבה אפשרויות, אומר חנה. עכשיו כשיש לנו מול העיניים עובר שכבר לא מוסתר על ידי דופן הרחם, אנחנו יכולים לעקוב בקלות אחרי הדינמיקה של ההתפתחות. אפשר לסמן תאים ולראות את מסלול הנדידה שלהם, למצוא את הגנים שמעורבים בתהליך יצירת האיברים, לגלות את המנגנונים שאחראים לפלא הזה. חנה מראה לי סרטון מועט של עובר כדורי, שערוץ נפער לאורכו, כמו רעידת אדמה מתגלגלת. הערוץ מעמיק ומתקער, נסגר והופך לצינור. זה צינור העצבים. זו אכן חוויה מרוממת לראות את החיזיון הזה, מה שהיה עד כה סמוי מן העין, יוצא אל האור. עכשיו, כשיש לנו מערכת שמדגימה שאפשר לגדל עובר של עכבר על מגוון עבריו, אפשר לשקול גם גידול עוברים אנושיים עד לשלב הזה כדי להשתמש בעבריהם, לב, לבלב, כליה, להשתלה במי שזקוק להם. להשתמש בעבריהם. האפשרות הזאת מלהיבה אנשים רבים כמו שהיא מעבירה צמרמורת בגבם של אחרים שמתייחסים אליה כאל סחר בעברים. בדומה למחלוקות מוסריות שעוסקות בהפלות מלאכותיות או בהפריה חוץ גופית, גם כאן ההכרעה בשאלה אם מותר לגדל עוברים במטרה להשתמש בעבריהם תלויה במידה רבה בתשובה לשאלה אם עוברים הם יצורים חיים. הדעות נחלקות באופן קיצוני בין מי שטוען שהחיים מתחילים כבר ברגע המפגש של הביצית ותא הזרע, לבין מי שמכיל אותם רק על הילוד, מרגע צאתו לאוויר העולם. בתווך יש מנעד גישות שכל אחת מסמנת גבול שונה, ביולוגי או מטאפיזי-תיאולוגי, שמעבר לו, העובר נחשב חי ולכן אסור לפגוע בו. כשנוצר לב, כשמתחילה פעילות מוחית, כשנשתלת נשמה וכו'. בסופו של דבר, הפוליטיקה היא שקובעת את ההתנהלות בשטח, כלומר את מצב החוק. בתקופת כהונתו של ג'ורג' בוש הבן, הופסק המימון הפדרלי למחקר בתאים עובריים, שהתייחס בעיקר לתאים שמקורם בעוברים שנוצרו כחלק מהליך הפריית המבחנה, אך לא הושתלו בגופן של נשים ונשארו במקפיא. כי אחיהם העוברים כבר הושתלו בהצלחה, או להפך, כי אפסה תקווה להצלחה. החוק לא אסר אמנם את המחקר עצמו, אבל עצירת המימון הפכה אותו לכמעט בלתי אפשרי, משום שהמשאבים שנדרשים לקיומו עצומים. לא עזרו טענות המתנגדים שלפיהן העוברים העודפים ממילא הולכים לפח, וגם לא שההגבלות יוצרות מדע לעשירים מלבד, אלא שיכולים לגייס מימון פרטי. המחקר עוקב. בא אובמה והתיר את המימון, בא טראמפ והגביל אותו שוב. כך או כך, ובלי קשר לסוגיית המימון, התגבש קונצנזוס אתי שלפיו מדענים לא מגדלים עוברים אנושיים מחוץ לרחם למשך יותר משבועיים לאחר ההפריה. זה שלב התפתחות מאוד מוקדם של העובר האנושי שבו אין לו עדיין איברים. הקונצנזוס הזה התגבש סביב המלצות של האגודה הלאומית אמריקאית לתאי גזע. אבל בחודש הבא האגודה אמורה לפרסם דוח שבו, כך לשון ההדלפה, לא תהיה עוד ההגבלה הגורפת ל-14 ימים. כל ועדת אתיקה מקומית תוכל לבחון כל מחקר לגופו ולשקול את אישורו לפי מידת חשיבותו. ובינתיים, בעוד הוויכוחים על התוקף המוסרי של שימוש בעוברים למחקר או לצורכי השתלה ממשיכים לגעוש, התפתח מסלול חדש, חלופי, יצירת עוברים סינתטיים. העניין הוא כזה. לתאי העובר הראשוניים יש פוטנציאל להתמיין לכל סוגי התאים, ולכן הם נקראים תאי גזע, בהשאלה מגזע עץ שמתפצל לענפים נפרדים. עם ההתפתחות ובהדרגה, האומניפוטנטיות הזאת מצטמצמת כך שתא שפונה לכיוון התפתחות מסוים, מאבדת יכולתו להתפתח לכיוונים אחרים. לבסוף, הוא הופך לתא בוגר, בעל צורה ותפקיד מוגדרים, וזה אומר שתא אור לעולם לא יוכל לחזור בו, ולהפוך להיות תא שריר או תא עצם. זאת לפחות הייתה הפרדיגמה עד 2006. אז הכריז פרופסור שיניה ימנקה, שהוא דווקא הצליח להחזיר תא בשל לקדמותו. הוא לקח תא בוגר שכבר התמיין להיות תא מומחה, והחזיר אותו להיות תא עוברי, שיש לו פוטנציאל להתפתח מחדש לכל תא בגוף. 6 שנים מאוחר יותר, הוא זכה בפרס נובל על היכולת הזאת, להפוך את חץ הזמן של ההתפתחות. התהליך הזה, שאני אוהב לדמות לריסטארט שעושים למחשב, איפוס של מה שהיה כדי להתחיל מחדש, הוא טכנולוגיה מאוד מבוססת כיום, שגם אנחנו משתמשים בה, אומר חנה. זה מעלה את האפשרות לקחת תאי גוף בוגרים, להחזיר אותם להיות תאי גזע וליצור מאלה עוברים. העוברים הסינתטיים האלה, כך קוראים להם מפני שהם לא התחילו כמקובל בטבע מביצית ותא זרע, אלא מתא גזע, יוצרים מציאות חדשה, שהכללים האתיים הישנים כבר לא תקפים לגביה. לא עוד איסור לגדל את העובר מעבר לשבועיים מרגע הפריית הביצית, כי אין ביצית, עקפנו אותה. עד היום הצליחו לגדל עוברים סינתטיים למשך ימים ספורים בלבד. המחקר שלנו מציע שיש אפשרות לגדל עוברים כאלה הרבה יותר זמן עד יצירת איברים, וזה מעורר תקווה לגבי השתלות שבהן האיברים ילקחו מעוברים סינתטיים. זה קצת פלפול משפטי, לא? להגיד שיש הבדל בהגדרת החיים בין עובר טבעי לעובר שנקרא סינתטי. אני לא חושב שזה פלפול משפטי. עובר סינתטי לא שונה בהרבה מרקמה מאורגנת היטב שיוצרים כיום מתאי גזע, ולגביהן אין ויכוח. רקמות כאלה יוצרות איברים מיניאטוריים שנקראים אורגנואידים, ואפשר להחזיק אותן במבחנה שנה ואפילו שנתיים. לאחרונה הראו שאורגנואיד של קליפת מוח אנושית מייצר גלי מוח דומים לאלה שמוצאים אצל פגים, וזה עורר סערה בקרב מי שרואה בכך יצירה של תודעה. אנשים הביעו דאגה מהאפשרות שאורגנואיד יכול לחוות סבל. באופן אישי אני לא שותף לגישה הזאת, אבל כמובן שמבחינה מעשית אני מחויב לחוקי האתיקה ולאישורים המקובלים. האפשרות לגדל עוברים סינתטיים מתאי גזע מקדמת את האפשרות להשתיל איברים בבני אדם, לא רק משום שהיא עוקפת את הבעיה האתית של שימוש בעוברים טבעיים, אלא גם מפני שיש לה יתרון יקר פז מבחינה ביולוגית. גופו של מושתל נוטה לדחות את האיבר החדש ומזהה כגוף זר, אבל איבר שיווצר מתאי הגזע של המושתל עצמו לא יידחה על ידו כי הוא לא יהיה זר לו. לכאורה לשם מה צריך ליצור עובר שלם מתאי הגזע? הרי אפשר להסתפק בתאי הגזע עצמם ולכוון אותם להתפתח במבחנה לכל רקמה שנרצה, ואז להשתיל אותה. זה מה שעושים בימים אלה ממש בניסוי ראשון מסוגו בחולי פרקינסון. מדענים החזירו תאי אור של החולים להיות תאי גזע, ואת האחרונים הפכו לתאי עצב שמפרישים דופמין. הם הזריקו אותם למוחם של החולים, ועכשיו נותר לבדוק אם התאים החדשים יחליפו את התאים שנהרסו במהלך המחלה, כפי שקרה בהצלחה עם קופים. אלא שלא תמיד המדענים יודעים כיצד לכוון את תאי הגזע כך שהתפתחו דווקא בכיוון מסוים, להיות תאי כליה, תאי ריאה או לב. למעשה בדרך כלל הם לא יודעים. מה צריך להוסיף שם למבחנה? איזה חומרים לספק כדי שהקסם יקרה? העובר לעומת זאת יודע. הוא מעצב את איבריו שלעיתים קרובות מורכבים מיותר מסוג אחד של תאים, באופן ספונטני ומושלם. וכך אפשר יהיה להשתיל רקמת לב חדשה שתחליף רקמה מצולקת בחולה לב, ולהשתיל תאי לבלב יוצרי אינסולין במקום אלה שנהרסו בחולה סוכרת. זה יעיל גם לאנשים שזקוקים להשתלת מח עצם, אומר חנה. למשל, חולה לימפומה, שמח העצם שלהם נהרס לפעמים כתוצאה מהטיפול הכימותרפי. ניקח מהם תאי אור, נהפוך לתאי גזע, ואלה ייצרו עובר סינתטי שתוך חודשיים יפתח מח עצם בריא. זה חלק מההתפתחות הנורמלית שלו. אתם מנסים לשלוט על ההתפתחות, מגדלים תאים ומחזירים אותם לאחור, מכוונים לכיוון כזה או אחר. אתם מנסים לשחק את אלוהים? אנחנו אכן מנסים ללכת מתא בוגר לתא גזע ושוב לתא בוגר אחר, אחורה וקדימה, לאורך כל הדרך או רק כמה תחנות, לתמרן כרצוננו. אבל לא כדי לשחק את אלוהים, אלא כדי להבין את החוקים שמארגנים את המערכת. היכולת לשלוט בשלבים היא הסימן האולטימטיבי, ההוכחה. שהבנו את העקרונות הבסיסיים, ומלבד זאת, הגמישות הזאת מאפשרת לעשות כמה דברים לא רגילים ומופלאים, שיכולים לשנות לאנשים את החיים. למשל להפוך את האור לביצית. בעכברים אנחנו כבר יודעים לעשות את זה. לוקחים את האור, מחזירים אותו אחורה להיות תא גזע עוברי, ואז מסיעים אותו קדימה, כך שהוא מתמיין להיות ביצית. באדם אנחנו יודעים להגיע רק עד התחנה הלפני האחרונה, עד תא המוצא שאמור להתפתח לתאי מין, אבל אני מקווה שבקרוב נפצח גם את המעבר לשלב האחרון, יצירת הביצית, שבאופן טבעי מתרחש בשחלה. זה אומר שנשים יהיו פטורות מלספק ביציות, לא נצטרך לשאוב ביציות מנשים, שהצפנו קודם לכן בהורמונים כדי לגרות את השחלות שלהן, במקרים שהן מתקשות לייצר ביציות באופן ספונטני. תרומת ביציות תהפוך להליך מיותר ולא יהיה לחץ להקפיא ביציות. לכל המקרים האלה יספיק תא אור פשוט שאפשר להפוך במעבדה לביצית. מה זה בקרוב? תוך כמה זמן? אני מעריך שתוך שנים בודדות, אלא אם כן ייתקל במכשול שלא צפינו. ומכאן לא ארוכה הדרך למה שנשמע אפילו יותר דמיוני, לעשות ביציות מיטה של גבר. סליחה? למעשה זה מסלול מאוד דומה לזה שתיארתי קודם, של יצירת ביצית מיטה אור, אלא שהפעם תא האור יהיה של גבר. ממש כמו קודם, ניקח את תא האור ונחזיר אותו אחורה להיות תא גזע. בהמשך, נכוון אותו להיות תא המוצא שיוצר את תאי המין כמו קודם. אבל לפני כן, נסלק ממנו את כרומוזום ה-Y, כרומוזום המין הזכרי. זה אפשרי הודות לשיטה שפיתחנו שגורמת לתא לזרוק החוצה את הכרומוזום הזה. בהיעדר כרומוזום Y בתא המוצא, הוא צפוי לייצר רק ביציות. ואם כך, הרי שגרמנו לתא מגופו של גבר להפוך לביצית. אם זה יצליח, זה אומר שזוגות גברים יוכלו להביא ילד משותף, עצמם ובשרם. הורה אחד יתרום את תא הזרע, והשני יתרום את תא האור שיהפוך לביצית. זה נשמע מטורף, ושוב אנשים מקופחות, עדיין ההפריה מחייבת השתתפות של תא הזרע. חנה צוחק, אני בטוח שיהיו נשמות טובות שיגידו שאני דואג רק לעצמי ולבן זוגי. ואיפה עומדים המחקרים האלה? אנחנו כבר פועלים במלוא המרץ. המטרה, להראות התכנות של הכיוון הזה בעכברים סחרים בתוך 5 שנים הבאות. מאז שפרסמנו ב-2015 את המאמר שתיאר את השיטה להפוך תאי גזע אנושיים לתאי המוצא של תאי המין, והעלינו את האפשרות ליצור ביצית מתא אור של אישה או גבר, אני מקבל אין ספור מיילים מנשים עם בעיות פוריות שמשתוקקות לילד ומגברים הומוסקסואלים שמתרגשים מהאפשרות להוליד ילד. בדרך כלל, אלה מיילים אישיים מאוד וכואבים. יש בהם סיפורים קורעי לב וזה קשה. אני משתדל לענות לכולם, אבל מנסה, למרות האופטימיות שלי, לא לפתח בהם תקוות שווא. אני תמיד מעודד אותם לשקול לאמץ ילד, כי מי יודע מתי ואיך הדברים יתקדמו. מדענים שעוסקים בתחום של התפתחות העובר מלאי התפעלות מהמחקר של חנה. אני בהחלט אופטימי לגבי האפשרות לקבל ביצית מתא גזע אנושי, כזה שנלקח מאישה או אפילו מגבר, אומר דוקטור יונתן שטלצר, ראש מעבדה במחלקה לביולוגיה מולקולרית של התא במכון ויצמן. זה הצליח עם עכבר, ולאור המחקרים של חנה ושל קבוצות נוספות, אין סיבה שזה לא יצליח עם בני אדם. פרופסור עזים סורני מאוניברסיטת קיימברידג' מציין את הפוטנציאל האדיר למניפולציות גנטיות, לניסויים ולתצפיות שלא יהיו אפשריות עם עובר שגדל מוסתר בתוך הרחם. גם פרופסור אלכסנדר מייזנר, ראש מכון מקס פלנק בברלין, מסכים שמדובר בהישג עצום, משום שהוא מאפשר למדענים לבצע מחקרים שנחשבו פעם מחוץ לתחום, גם מבחינת חשיפת המנגנונים הביולוגיים שאחראים להתפתחות העובר, וגם מהבחינה הקלינית של השתלת תאים ורקמות. לדבריו, זו אינדיקציה נוספת שהיא מספיק תחכום, אפשר לשבור כל גבול מדעי ולהשיג דברים שלא חשבנו שאפשר. יש משהו ישיר מאוד ומשוחרר בחנה וגם במעבדה שלו, שמאכלסת תלמידי מחקר מרחבי העולם. מקסיקו, אקוודור, אוסטריה, לוקסמבורג, מזרח ירושלים ואפילו עזה, באישור מיוחד. יש גם סטודנטים מתל אביב? כן, יש גם קונבנציונליים, חנה מחייך, ואם חושבים על זה, הוא עצמו לא לגמרי קונבנציונלי. הוא נולד בכפר רמה, בגליל, למשפחה פלסטינית נוצרית, והיה אמור בכלל להיות רופא. סבו, אביו ושלוש אחיותיו הם רופאים, ובתחילת הדרך הוא אכן התכוון להמשיך את המורשת. אבל יש לו גם דוד, דוקטור נביל חנה, שהיגר לארצות הברית והיה הראשון שפיתח אי פעם נוגדנים לטיפול בסרטן. אחריו באו אחרים והחברה שלו הפכה להצלחה פנומנלית, אומר חנה בגאווה. הוא התחיל לתמוך כלכלית במשפחה שנשארה כאן, ובכל שנה כשהוא בא לארץ הייתי נצמד אליו ושומע ממנו על עבודתו. הדוד מאמריקה נעשה לו מודל לחיקוי. ואכן גם חנה הצעיר הפך להיות פורץ דרך. הוא היה שותף למחקר הראשון שהדגים כיצד אפשר לרפא מחלת דם גנטית בעזרת תאי גזע. הוא הקדים והראה שתאי עובר אנושיים יכולים להשתלב בתאי עובר עכבריים ולגדול כגוף אחד ברחם של עכברה, הישג שיש לו חשיבות אדירה במחקר של התפתחות העובר. ועכשיו מגיעה ההצלחה החלוצית לגדל עוברים מחוץ לרחם. הוא זכה בפרסי מצוינות והיה מושא לחיזורים של מיטב אוניברסיטאות העולם. אבל יש עוד משהו. כשחנה מדבר על דודו בעיניים נוצצות, הוא מציין גם שהוא איש טוב נורא. ונדמה שגם התכונה הזאת הייתה לו מושא לחיקוי. אגילרה, הדוקטורנט ממקסיקו, מספר לי שמדי פעם חנה נותן לו את המכונית שלו לסופי שבוע, כדי שיוכל לטייל ברחבי הארץ. וכאשר משפחתו במקסיקו סיטי נקלעה למצוקה בעקבות חורף קשה שהרס את גג הבית, חנה שלח להם כסף מכיסו הפרטי. כשאחד הסטודנטים הזרים התאשפז בבית חולים, חנה נמצא שם ימים שלמים כדי להשגיח עליו ולתמוך, ויש לו במעבדה מקום שהוא מקצה לחוקר שיצא לפנסיה, ניצול שואה בן 84, שמגיע לכאן לקרוא ולהחליף רעיונות עם הסטודנטים. ופתאום, אני חושבת שיש בחנה משהו מאוד ישראלי, במובן הישן והטוב של המילה. הפתיחות והיזמות שלא נרתעת מקשיים, החברות כערך עליון, ונדיבות גדולה, שהוא מקפיד להסתיר כמובן ולחספס. גם ההתעקשות לחזור לארץ אחרי הפוסט-דוקטורט, אף על פי שהיה לו טוב בחול. הצעות עבודה מפתות והזדמנות לחיות בקלות, בלי המורכבות שמאפיינת את הארץ הזאת. חנה רצה לחזור, לחברים, למשפחה, לסביבה הטבעית. הוא גלוי. בגיל 41, הוא אומר, מתחדדת בי ההכרה שאני בסך הכל הדוניסט, שנתמך על ידי המשפחה ועל ידי נדבנים שתורמים למעבדה שבה אני עושה את התחביב היחיד שלי, מחקר. בגדול אני מרגיש שזה לא מגיע לי. אולי זו אשמת הניצול של מי ששרד וסגזג בזמן שהרבה מעמיתיו, בכל המישורים, הלאומי, המקצועי והמגדרי, לא הצליחו כי לא הייתה להם הזדמנות. הכל היה יכול להיות כל כך אחרת. כמעט כמו לשחק את אלוהים. כתבתה של סמדר רייספלד. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית אלעד לוין.